نحن بمسخة مديرات دارف دف يدفت عمود ألف كنا حيال شو أني تعزين نعم يعني هاي كارش بات نشتي דף י"ב עמוד א' בשורות הרחבות באמצע העמוד בגובה של איכה ג' רואים שם איכה ג' בשוליים אז באותו גובה אחרי הנקודותיים בחצר גינת ביתן המלך זה בחצר גינת ביתן יש הדברים זה החצר של הגינה של ביתן המלך אז מה זה? אז אומר כאן, רב ושמואל, חד אמר, הראוי לחצר, לחצר, הראוי לגינה, לגינה, הראוי לביתן, לביתן. זאת אומרת, היו שלושה סוגי אנשים, כן? שרי פרס ומדען, הפרטמים ושרי המדינות. אז היו שם אנשים בעלי מעמדים שונים. אז מי שבחצר זה המעמד היותר פחות, בגינה יותר פנימי, ביתן עוד יותר פנימי. יושבים עם המלך עצמו. ונעשו חפירות בשושן. חפירות ארכיאולוגיות. כן, מצאו את שושן המקורית, ומצאו גם את ארמונו של אחשוורוש. כן. ואז אפשר בדיוק לראות מה שהולך במגילה שם. כן, רואים חצר, והגינה, והביתן, הכל יש. רגע, יש אפילו איזה מין גשר מחוץ לארמון, שעובר על גבי ודי קטן. זה מה שכתוב ויעבור מרדכי, מחלוקת מה זה ויעבור, אם עבר את הפסח בתענית, או שעבר הקומה דמיה, שעבר את הגשר שמחוץ לארמון. אז שם גם את הגשר הזה מצאו. כן. למה אני אומר לך? מצאו לי שהיו כאלה שטענו שכל הסיפור של המגילה זה בלוק אחד גדול. ושזה איזה מין המצאה מאוחרת וכו'. אבל אנחנו רואים אחרי המחפירות הארכיאולוגיות בשושן, שמחבר המגילה הכיר את הארמון לפרטי פרטה, שיש פסוקים שלא ניתנים להבין, אלא על פי החפירה הארכיאולוגית הזאת. או הם, או מישהו בני דורם על כל פנים, הם בן דורם, ובמיוחד שהארמון הזה נחרב על ידי אלכסנדר המוקדון.
מאוד קרוב.
זאת אומרת שזו ממש תקופה קצרה. זאת אומרת, בן אדם שהכיר את הארמון, הוא זה שכתב את מגילת אסתר. כן, הרודוטוס, היה היסטוריון, היסטוריון יווני, כן. אין בסיפור של הרודוטוס כל תיאור של המגילה. אפשר, אפשר לנסות, רק שזה לא ברור. הרודוטוס עצמו לא היו לו ידיעות מדויקות. בעצמו כותב שיש לו חמישה סיפורים שונים כיצד כורש כבש את בבל. חמישה סיפורים שונים. זאת אומרת, והוא כתב רק אחד מהם.
כמה זמן ממנו עד לסיפור?
הוא אחרי הסיפור של המגילה כנראה.
כבר חמישה?
הוא היה יווני. הוא הסתובב פה במזרח, בתקופה הפרסית, ולא ידע בדיוק מה הולך כאן. למשל, הוא מבקר, הוא היה במצרים, מספר על... כמו שאנשים יגידו, עם ישראל זה בכלל אליגוריה, בעצם לא היה דבר כזה עם היהודי. כל הרבותה של תורת משה, זה שהיא מבררת את עצמה במציאות. ולא... עכשיו אחד הפירושים, מדוע, השלב מביא את זה, מדוע התורה לא דיברה על עולם הבא? אז יש שכל הגויים אז דיברו על עולם הבא. שאדם שעושה את רצון האל, אז בסוף אחרי הפתוחה במצרים היו דברים כאלה. מה? השלם מביא את זה, אני חושב שזה הרמב"ן. כן, על כל פנים, מה שאין, כן, עם ישראל רוצה להוכיח. הנה, אתם חוקות תלכו, יש גשם. אין גשם, זה דבר שאפשר למדוד. לכן זה חשוב לנו שזה סיפור היסטורי.
נו, אז מה?
מה שאתה אומר, זה לא משנה,
זה לא משנה,
מעניין אותנו הכל, כי השם אחד, אז הוא נמצא גם בפנים וגם בחוץ. ככה זה גם לגבי המצוות. מה שחשוב במצוות זה הכוונה שלה, ולא מעשה המצוות. זה אתה מקווה, זה אתה חולה. אז זה ברור שהממצא הארכיאולוגי הוא כן חשוב בפנים. עכשיו השאלה היא, אתה לא תמיד חייב ללכת שבי אחרי המסקנות של הארכיאולוגים. הארכיאולוג יכול להגיד, הנה, מצאתי את זה, את זה ואת זה. עכשיו, הפרשנות, ייתכן מאוד שהוא טועה, הוא לא אדם, הוא לא מלאך, הוא לא אדם חכם. לפעמים הוא יכול לעשות טעות. זה כמו שבקרונולוגיה המצרית. הקרונולוגיה המצרית שינתה את אורכה בערך 5 או 7 פעמים. מאז שנוסד מדע האגיפטולוגיה. כן, האורך של התקופה, של המאורע. כן, הגדרת הזמן, זה השתנה, השתנה איזה 5 או 7 פעמים. זה תמיד בכיוון של הקיצור, אגב. הולכים ומקצרים. כלומר, בשיטות הראשונות, בכלל, השושלת הראשונה במצרים הייתה לפני בריאת העולם. לאט לאט נרגעו. בהתחלה האמינו לכל דבר שאמר מנטו. תראו לי, זה מנטו. מנטו היה כהן דת מצרי, באלכסנדריה של מצרים, בזמנו של יוסף וסולקי. לא, בעצם לא, סליחה, נתלבל. זה היה אפיון. אפיון מביא את מנטו. מנטו היה היסטוריון מצרי, מתקופת בית תלמי, בפטולמי. והוא כתב ההיסטוריה של כל השושלות. ואז הוא רשם את כל שושלות מצרים וכל שמות המלכים שהיו לו. אז בהתחלה האמינו לו. אמרו אותו כל מה שהוא אומר, זה מן הסיימת, ההיסטוריון פנימי אומר, כך וכך היה. היום יודעים שהרבה דברים שהוא כתב סתם. זה הוכח. שושלות בכלל שמעולם לא היו. שושלות מיתולוגיות, שבצעים. יש לפעמים שתי שושלות מקבילות, שמצרים הייתה חלוקה לשניים. ולפעמים מצרים לא הייתה מחולקת לשניים, אבל מלכו שני מלאכים ביחד. כן, רואים את זה גם בתורה. ויאמר פרעה, ויאמר מלך מצרים. זה שניים. לפעמים פרעה מלך מצרים. פתאום זה יתאחד. זה לא אותם משלות. אפיון. כן, זה נגד ההוא. אז תקרא את הספר נגד אפיון, ספר שמן. בהוצאת יד יצחק בן צבי. לא, סליחה, מרכז זלמן שאתה. פועים. זה רב ושמואל, אחד אמר ההוא לחצר, לחצר, ההוא לגינה, למשל, זה דבר מאוד מעניין, לגבי יריחו. כן, זה אחד הדוגמאות לממצא ארכיאולוגי שסופר את התנ"ך. מצאו שבזמן שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל, שיריחו כבר הייתה חרבה, ואומנם זה נכון שנפלו חומותיה של יריחו, אבל 500 שנה לפני שבאו בני ישראל. כך טוען המחקר הארכיאולוגי. כלומר, מצאו חומות נפולות, אבל התיארוך הוא 500 שנה לפני התאריך המשוער של הכניסה לארץ, ובזמן שישראל נכנסו לארץ, בכלל יריחו לא הייתה קיימת. כבר לא הייתה קיימת. אז מה זה אומר? זה אומר שהתיארוך הוא לא נכון. זה מה שזה אומר. כלומר, העובדה של נפילת החומות, עובדה. העובדה של זה. ברור. אני לא יודע. לא יודע, לא יודע, לא יודע, אבל עובדה, או למשל, לא, אפשר לטעות, רעידת אדמה עוד פעם, אני יודע, יש כמו שמשל בין בית אל ובין העי, אז חיפשו איפה העי, בית אל יודעים, והכפר ביתינה, שם יש חורבות, והעי, חיפשו, מצאו מקום, אמרו זה העי, חפרו, ראו שבזמן שבני ישראל הגיעו לשם, המקום כבר היה חרב. ואמרו, למה זה נקרא העי? בגלל שזה כבר היה חרב, זה העי, חורבות, כשבני ישראל נכנסו. עכשיו, לא חשבו שיש העי אחר. יכול להיות שהזיהוי של המקום בתור העי הוא לא נכון, באמת יש זיהוי אחר, והוא דווקא כן מתאים, והכל בסדר. זאת אומרת, אתה יכול, מה שהארכיאולוג יכול לעשות, הוא יכול לתת לך נתונים בשטח. זה מה שמצאנו. עכשיו, מכאן ואילך, הפרשנות היא כבר בעיה של אחי שעוסק באדריכלות. נכח פעם במאורה מאוד מעניין, מצאו קיר בעיר העתיקה, חפרו מצוקים. חיכו עד שיבוא הארכיאולוג. הגיע הארכיאולוג, אמר, זה מתקופת שלמה המלך. הסתכל על זה שתי דקות. מתקופת שלמה המלך. הלך, הגיע הארכיאולוג שני, אמר שזה מתקופת הורדוס, והשלישי בא, באותו יום, ואמר שזה ביזנט. עכשיו, הקיר קיים, זה אין שום ספק. זה יש קיר. לא, יש, אתה יכול. יש מאפיינים, כולי, אתה יכול לקחת ידיות. הבדיקה היותר טובה זה הפחמן. אבל בפחמן, אגב, זה לא כל כך פשוט, כי... זה גם יכול להיות, זה גם יכול להיות. גם זה יכול להיות. אולי, אולי שאולי כן, אולי לא. אפשר לדעת. זה ויכוח שלנו. לכן אני אומר את הדברים האלה. זה כמו למשל, מישהו אמר לי, פעם, הביא לי מחקר. אמר לי, אתה יודע, מישהו, שוכנעתי, קראתי את המחקר, עכשיו אני יודע שהר הבית עמד בין, שבית המקדש עמד בין מסגד אל-אקצא לכיפת הסלע. והביא לי את המחקר שמוכיח את זה. כן? ושכל החומה הזאת עם הכותל המערבי ובולה, זה בכלל לא מתקופת הורדוס, אלא מהתקופה של הדריאנוס, אחרי החורבן. מישהו פעם הביא לי את זה לטכנון. ואמרתי לו, השתכנעת? אמרתי, כן, השתכנעתי. לא, לקחתי את זה הביתה, בדקתי, עברתי על כל המחקר, הבאתי 15 הוכחות, שהוא פשוט לא מדייק בציטוטים, פשוט לא יודע לקרוא, וזה בדיוק את כל המקומות שהוא מצטט, כדי להוכיח, הם בדיוק כמו שמתאים. הוא הביא משהו מיוספוס, ראיתי שהוא, הסתכלתי ביוספוס, ראיתי שהוא לא הביא נכון, הוא הביא איזה תוספתא, זה תוספתא, הוא לא מצטט נכון, תמיד אפשר לראות את הדברים, או להביא איזה סברות קרס וכל מיני דברים כאלה. כן? למשל, אחת הטענות זה שבזמן הורדוס לא עשו כזה בניין גדול בשום מקום בעולם. כן, כלומר, הקירות האלה גדולים כל כך, בזמן הורדוס, ואתה הבאת לי את המחקר. אז לא עשו כאלה קירות גדולים. כן, רק שיוספוס כותב שכשהורדוס בנה את זה, זה היה נחשב לבניין הגדול ביותר בעולם. בסדר, אז כן, מישהו עשה. כן? עוד כמה דברים שלי. אתה זוכר, יש לך את ההערות שלי? כי אני רוצה להביא אותה. יש לי את זה. אז תביא לי את זה. זה קצת מתוחד. לא קשה לך. כן. טוב, נקוין. וחד אמר, אבל אני לא מזלזל בממצא ארכיאולוגי. לפעמים ממצא ארכיאולוגי הוא חשוב. למשל, הרמב"ן, שעלה לארץ, הגיע ליעקב. הביאו לו מטבע עתיק. מטבע של בר כוכבא בעצם זה. שאלו אותו מה זה, מסתכל, לא ידע, כי זה היה כתוב בכתב עברי קדום. אז הוא שלח לקרוא לאחד מזקני השומרונים שעדיין משתמשים בכתב הזה, והוא אמר לו שפה כתוב ירושלים הקדושה, שנה ג' ועל פי זה, אבל שכתוב שם השקל. ועל פי זה הרמב"ן מיד השיג הלכה. מה המשקל של השקל וכמה זה וכו'. זאת אומרת שהוא כן הסתמך על ממצא ארכיאולוגי. הוא לא סתם בן. רמב"ן. למשל, זה רמב"ן. נכון, זה גם קרה לרמב"ן. זה זה. כי הרמב"ן קרה לו סיפור אחר. יש תשובה של הרמב"ן. הרמב״ם כותב שאסור לרקום אותיות בכתב אשורי על תלית. מחלוקת ידועה, הרמב״ם סובר שזה אסור. אסור לרקום בכתב אשורי, למה? הוא אומר כי הכתב האשורי, מה הסברה שלו? אומר, הכתב האשורי הוא כתב של קודש, ומכיוון שמותר להתכנס עם תלית לבית הכיסא, אז גם אם אתה לא נכנס, יש ביזיון, וזה שאתה משתמש באותיות של קודש, על בגד שמותר להכניסו לשירות. כן, ככה אומר הרמב״ם. עכשיו הוא טוען, ומפני כך, תשובת הרמב״ם, תראה שכל המטבעות שהגיעו אלינו מימי אבותינו, כתובים בכתב של השומרונים. אבל זה לא הפרושים, זה משהו אחר. זה משהו אחר. זה כתות ים המלח. גם הממלח הם לא רצו לשנות בשם הוויה, אז הם קדמו בכתב עברית. נכון, סקל בכלל הספר, לא היית שם? אז בכלל הספר, סקל מגילת ישעיהו שמה הגדולה, נכון? אז אתה תראה שמה שהכל כתוב בכתב אשורי, חוץ משם הוויה. לא כנעני, בכתב עברי, בכתב עברי כדור. כן, כן. אין בו קדושה. כך אומר הרמב״ם. הוא אומר, זאת הסיבה שבימי אבותינו, למרות שכבר היו משתמשים בכתב השורי, לגבי המטבעות, המשיכו להשתמש בכתב הקדום, כי אין בו קדושה. ככה כותב הרמב״ם. עכשיו, לא, למה אני מביא לך את זה? כדי להראות לך שגם לרמב״ם זה כך. יש לך קושיה לרמב״ם. למה? מה הקושיה? לא, הוא לא מוכיח מזה. הוא לא מוכיח מזה. קודם כל הוא סובר את הסברה שלו. אז הוא אומר, ומפני כך תראה ש... לא, הוא אומר, אני צודק, ומכיוון שאני צודק, זאת גם הסיבה שבגלל עשו כך. לא, לא, כי הרמב״ם זה בטוח הסיבה, לדעת הרמב״ם. רק שזאת לא ההוכחה. מבינה את ההבדל? לא, אז זה לא אולי, כי הרמב״ם זה ודאי. זה לא שהוא הוכיח מזה, הוא סבר את זה מצד עצמו. כיוון שהגמר אומרת שיש בכתב הזה קדושה, אז הוא אומר, אסור לכתוב אותו על מטבעות. עכשיו, הוא לא מסתייע. הוא לא מסתייע. הוא רק כותב את זה כתולדה, לא כמקור. זה מה שאתם לא מבינים. יפה, זה מה שהוא אומר. הוא לא מוכיח מזה כלום. בוודאי, למה? כשהוא בא לפסוק הלכה, כשהוא בא לפסוק הלכה, הוא סובר שככה סבר רבי יהודה הנתיב, ככה סבר רבי עקיבא. כן, היום הפוסקים מתירים לרקוב כל מיני. וגם בנק ישראל מדפיס. יש באמת תלמיד חכם אחד שאמר שלא להיכנס עם שטרות לבית הכנסת. ויש מי שכתב, ואפילו יש אחד כתב, שאפילו לא עם כסף אמריקאי, כי הוא אמר, God will to us, ואז זה שם שמיים, ו... שני כיסויים. God will to us. לא יודע, God שאלה, אני לא יודע מה. הגמרא אומרת שגד זה שם של עבודה זרה. האורחים לגד שולחן. גם גד זה שם של עבודה זרה.
אבל איך לא היה להם בעיה
זה באמת. טוב, איפה היינו? אחד אמר הושיבן בחצר ולא החזיקתן. בגינה ולא החזיקתן, עד שהכניסן לביתן והחזיקתן. ומתניתתן. בברייתא, כן, כל זה מחלוקת רבו שמואל שהם אמוראים. ומתניתתן, הושיבן בחצר ופתח להם שני פתחים. אחד לגינה ואחד לביתן. כל שלושת הדברים האלה הם אפשריים על פי מה שמצאו בחפירות. חור, כרפס ותכלת. מה עם חור? רב אמר, חרה, חרה. חרה, חרה. לא, כן, כן, תחרה, נכון. חורים קטנים. זה קרנה, רקמה כזאת. לא, לא רקמה, תחרה. הנה, תקל ברש"י, מעשה מחת מלאכת המצאות הייתה עשויה נקבים נקבים. ושמואל אמר, מילת לבנה. מה זה מילת? משי. בל. ומה זה לבנה? למה לבן? מאיפה הוא יודע שזה לבן? איך אתה אומר לבן בארמית? חיבר. נכון? חור, חיבר. נכון? הציע להם, הציע להם, כרפס. אמר רבי יוסף בר חנינא, כרים של פסים. למה טריקו? כן, כרפס, כן. כרים של פסים. אין על כלי לכסף ועמוד שש, מיטות זהב אחרי זה. תניא רבי יהודה אומר, הראוי לכסף וכסף, הראוי לזהב וזהב. אותו דבר, כן? כמו שמצאנו שהראוי לגינה לגינה והראוי לביתה לביתה, אז כך גם לגבי המיטות. מיטות זהב ומיטות כסף. אמר לו רבי נחמיה, אם כן אתה מטיל קנאה בסעודה, סעודה עם קנאה זה לא הולך, אלא הם של כסף ורגליהם של זהב. מיטות זהב וחלק. מה זהב והצלה, כסף על גבי. בהת, לפי מעמדו של הסועד. לפי מעמדו של הסועד. איזה שטח? לא היה שולחן. אז לא היה שולחן. של המיטות. וכולם היו מיטות של רגלי זהב עם מסגרת כסף. לא, אז לכן כולם היו אותו דבר. אז כתוב, הרי מה שאני אסביר, למה כתוב זהב וכסף? אז או שזהב או כסף. אז הוא אומר לו, מי שראוי לזהב לזהב, מי שראוי לכסף לכסף, זה אומר, לא יכול להיות, אז אתה מטיל קנאה בסעודה. אני אומר שבעצם כולם היו אותו סוג מיטות, כולם היה להם מיטות רק לזהב עם מסגרת כסף. לא, איפה היה הכל לפי מעמדו? לא, כשאדם אוכל הוא חושב על מה שיש לו בצלחת. על ידי קיטוש. אין מה, אתה מוכרח, כשאתה מושיב אנשים, מוכרח לעשות סדר בין האנשים.
זה מה שהוא מתכוון,
שהמעמד גבוה זה זהב, והמעמד גבוה זה כסף. לא. בסדר, הכוונה שאתה צריך, הרי אי אפשר שכולנו